ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורך הדין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת, ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים באים לאקדמיה לניהול משברים. אנחנו שוב בפורמט של סיפורי משפחות בשבע דקות, והפעם סיפור סופר 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 מעניין, בגלל שהוא ממש ממש מתכתב עם הטכנולוגיה העכשווית. אני קוראת לזה בינה שקרנית. ככה הייתי קוראת לפרק הזה. למה? כי באמת הפרק הזה מספר, אני אספר לכם סיפור עכשיו, אמיתי לחלוטין, אמיתי לחלוטין. כל מה שמספרת פה זה אמיתי, כן? שלא יהיה ספק. אני משנה שמות, אני אולי משנה כמות ילדים, אולי אזורים בארץ, אבל הסיפורים עצמם, כדי כמובן לשמור על חיסיון לקוח עורך דין, אבל הסיפורים עצמם הם אמיתיים, בטח בפן המשפטי שלהם. והפעם הסיפור מדבר על בינה מלאכותית, ואיך השתרבבה לבינה מלאכותית לתיק אירושין. מה לבינה מלאכותית ולתגרושים, נכון? אז הנה אני אספר לכם סיפור שהיה כך היה. אני מייצגת לקוחה, מהממת, באמת. בחורה, וואו, אין לי מילים. גם יפה, גם מוצלחת, גם בעלים של חברה, גם סופר 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 מצחיקה. שזה נורא נורא כיף שיש לך לקוחה מצחיקה, כי היא לוקחת את החיים קצת בקלות, ואז תמיד גם השיחות הן מאוד, הן כמובן כואבות ודברים קשים, וגם אתם תשמעו תוכן הדברים לא פשוט בכלל, אבל כשמישהו שומר על כזאת אופטימיות וכלילות, אז זה תמיד נורא נורא כיף. והיא באמת אישה מדהימה, יש לה לוז סופר סופר צפוף, נורא נורא עסוקה, ויש לה ילדה אחת, נישואים ראשונים. והבת שלה הזאת, אנחנו נקרא לה פה יובל לצורך הזה. יובל הייתה במשמורת משותפת, חציונית, שוויונית, ככה עם אבא שלה, ולתקופות ארוכות. ולפני חודשיים, היא הגיעה הביתה, יובל, ואמרה לאמא שלה, אני לא מתכוונת ללכת אליו יותר, לאבא. אף פעם. אבא מפריע לי, אבא מציק לי, הוא כל הזמן מדבר עלייך בלי הפסקה, כל הזמן הוא, כל מילה שנייה תולה, די, אני לא מעוניינת להיות שם יותר. גם רע לי ששם, הוא כל הזמן הוא במיטה, הוא מדוכה, הוא לא, אני לא רוצה. כמובן שהלקוחה שלי הייתה בשוק, והיא גם זה לא מתאים לה, איש שיש את עסקים, מה זה עכשיו את לא רוצה ללכת לאבא, מה 24-7 ילדה, לא, 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 זה לא קורה. היא אמרה לה, תקשיבי, יובל, אין דבר כזה, זה אבא שלך, את צריכה ללכת אליו, זה מה, הוא אוהב אותך. ובניגוד לאימהות מנקרות, מסיתות שיש דבר כזה, לא, לקוחה שלי, הפך 180 מעלות, ממש לא הכי משחררת. ובאמת, הגירוש שלה הוא אדם מאוד 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 נוקשה, זה עלה גם כבר בסבב הגירושים הראשון, אני לא הצגתי אותה, אבל ראיתי את חוות הדעת, אדם מאוד מאוד קשה ואובססיבי, וקצת דיכאוני, ויש לו תואר בחיי, באליפות העולם, בהתעללות באמצעות מערכת המשפט, זה כאילו לא יאומן כמות התביעות והבקשות שהוא מגיש נגדה, והוא נכנס לטירוף, הסיבה שהוא עושה את זה, זה קודם כל כי הוא לא מיוצג, וכשאדם לא מיוצג זה לא עולה לו כסף, הוא מנסח כל היום לעצמו, הוא הופך את זה למרכז חייו, וזאת באמת פאר אקסלנס התעללות הכי קלאסית. בחודשיים, מהרגע שיובל זווה והפסיקה לבוא אליו, כמעט חודשיים, אפילו לא מלא, הוא הספיק להגיש 4 תביעות שונות ו-16 בקשות לשופטת ו-4 בקשות לרשמת. אמיתי. עכשיו, כל הבקשות עזויות, עזויות, נועדו לייצר פרובוקציה, נועדו להשיט עליה עלויות. סתם תן לכם דוגמה לאחת התביעות, אז הוא הגיש נגד התביעה על זה שפעם היא קראה לו נבח במסדרון בית המשפט, וכנראה אנשים שעברו שם שמעו את זה. אז הוא הגיש תביעה לשון הרע. עכשיו, תקשיבו, ברור שהוא יפסיד, אבל עדיין צריך להגיש כתב הגנה, צריך לנהל את התיק, צריך לקבוע הדיון, זאת התעללות קלאסית באמצעות מערכת המשפט. אני אגלה לכם אפילו סוד, שהייתה לה בהתחלה לפניי בתיק הזה, עורכת דין אחרת, בתחילת ההליכים, שהודיעה לה שהיא פשוט לא מסוגלת להמשיך לטפל בתיק, כי זה פשוט משבית לה את המשרד, ובאמת תיק כזה צריך משרד גדול. גם אני אמרתי לה, תקשיבי יקירתי, אני מתכוונת לשים עורכת דין פול טיים על התיק שלך, שתעבוד רק על הבקשות האלה, כי זה לא נורמלי, וכמובן זה יעלה לך בהתאם. אבל מה לעשות? אין לה ברירה, היא לא כמוהו. היא לא עכשיו תשב ותענה כל היום לכל תביעות בית המשפט ותפוך את זה למרכז חיה, כי אז לא יהיה לה עבודה. ועדיף לעבוד ולהתפרנס ולתת למישהו אחר לנהל את זה מאשר לעבוד בזה. אבל שוב, באמת, זו פגיעה באמת מערכתית וקשה ולא פשוטה. ואני, איך שקיבלתי את התיק, אמרתי לה, תקשיבי רגע שנייה, בואי נתקשר אליו ונציע לו להסכים, כאילו, אוקיי, יש בעיה מהילדה, הכל טוב, נביא טיפול, הרי לא משנה מה קורה עם ילדים בסיטואציה כזאת, גם אם זה ניכור, צריך מטפל, פסיכולוג, ילדים, זה לא שבית משפט עכשיו יכול לעשות משהו בלי טיפול, ובמיוחד בספציפי בסיטואציה הנוכחית, שברור שאת לא הסתת ולא כלום, ויש איזה בעיה מהילדה, בואו נציע טיפול, ואני התקשרתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, אני מייצגת אותה, בואו נעשה טיפול, הוא אמר לי, ממש, ממש, ממש לא שום טיפול, לא יהיה פה, רק בית משפט תקווה. טוב. בשלב מסוים, המצב של הקטינה מהאובססיה שלו החמיר, והיא נחזק כזה לדיכאון, והתחילה להגיד אמירות אובדניות, גם לא מורה, נמאס לי מהחיים, אני לא רוצה להיות פה, הפסיקה לקום בבוקר לבית ספר. אני פה, עצרתי פה כל הקווים האדומים, הגשתי מיד בקשה למינוי פסיכולוג, וכמובן אפוטרופוס לדין, שאפוטרופוס לדין זה בעצם עורך הדין שממונה מטעם המדינה, שתפקידה להשמיע את קולה של הקטינה. בסדר? להגיד מה הקטינה רוצה, מה היא אומרת על הסיטואציה, איפה היא עומדת, מה עמדתה. ובית המשפט מינה עורך הדין. איזושהי עורך הדין מהסיוע המשפטי, שלי אישית אין שום היכרות איתה, אני מכירה אותה מהפייסבוק, אני יודעת מי זאת כמובן, כי היא בתחום, אבל לא היה לי שום, לא ניהלתי תיק מולה מעולם, כלום. ואז ברגע שהיא מונתה, נכתב דוח שהיא כתבה, ובדוח היא כתבה שם באמת, שמצב הילדה ואבא מאוד מאוד קשה, יחסים ביניהם קשים, היא מבהירה חד משמעית שאין ניכור ואין הסתה, ויש בעיה עם האבא, לפעמים בגיל ההתבגרות צריך טיפול ממוקד מטרה בסיטואציה ספציפית, ובאמת זה בדיוק מה שהיא אמרה, והיא אמרה שהילדה מסרבת בכל תוקף ללכת אליו בשלב הזה, והיא רוצה רגע הפסקה, והיא רוצה רגע טיפול, והיא כן אוהבת את אבא שלה ומתגעגעת אליו, אבל לא טוב לה שם וצריך הדרכה הורית לאב וכולי. זהו. עד פה נורמלי, עד פה רגיל. ואז האב הגיש תגובה לבית משפט. ובה הוא טען שאני ועורכת הדין האפוטרופוס לדין צריכות להיפסל, לא רק להיפסל, להיענש על הסתרת מידע, מידע כוזב, 3 עמודים מלאים בפירוט של מערכת היחסים הקרובה, האדוקה יש לומר, ביני ובין האפוטרופוסית לדין, ביניהם. האשמה חמורה שכתבנו לפחות 3 מאמרים משפטיים, כשהוא נותן את הכותרות המפוצצות של המאמרים האלה, כן? שעבדנו יחד, הצגנו יחד, ולטענתו אנחנו שותפות בכלל, והסתרנו את זה מבית משפט. עכשיו אני קיבלתי את התגובה למשרד. אתם, נכנסתי כל הבנות במשרד ככה חפויות ראש, אי מתקשיבי, הוא כתב שאתם... אני מסתכלת, מה קורה, מה קורה? ואמרת לי, לא, תראי, את לא אמרת לנו שכתבתם מאמרים ביחד. אני אומרת לה, מי כתב מאמרים? תראי, יש פה מראי מקום, יש שמות מפוצצים של המאמרים שכתבתם שנים. אני אומרת, אני כתבתי את המאמרים? אני ממש בטוחה שאני לא מכירה אותה לפני. אבל רגע, שנייה. אני כבר עוד שנייה בת 50. לא יודעת, אולי המנופאוזה דפקה לי את הראש. אין לי מושג, אולי, אתם יודעים, עברו 25 שנה, אולי בתואר הראשון, אולי בתואר השני, אולי כתבתי פעם איזה מאמר לעיתון, אולי משהו בלשכת עורכי הדין. גד, רגע. כל המשרד על זה, תחפשו את המאמרים. טוב, מחפשים, 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 כלום. אין חיה כזאת. אין. לא מוצאים. והאפוטרופוסית בעצמה פונה אליי וכותבת לי, תגידי, אנחנו כתבנו באחד מאמר, כי אני לא זוכרת. כתבתי לה, אני חושבת שחד משמעית לא, אבל אנחנו ליתר ביטחון נבדוק את עצמנו, למה הגז לייטינג הזה מטורף, אני כבר לא ידעתי למי להאמין, לעצמי, לא לעצמי. ואז כשהבנתי שאין מאמרים כאלה, השבתי בביטחון לבית המשפט, שמדובר בהמצאה, כי לא היה כלום, אין כלום, ואם אב סבור שיש את המאמרים האלה, אז בואו, אני רוצה לראות את המאמרים האלה. כן, באמת, ממש משתוקקת. ולתדמתי הרבה, האבא הגיש בקשה, 16 במספר, שבה הוא צרף את מראה המקום המפורט של כלל המידע שהוא קיבל עליי ועל אפוטרופ על הדין. מישהו מנחש? ה-AI של גוגל. וואי, אני צחקתי שראיתי את זה, אני חייבת להגיד, כי אני דווקא קצת מבינה ב-AI ונעזרת ב-AI, ואני, יש לי מנוי לקלוד, ואני מתעסקת הרבה עם ChatGPT, ואנחנו מאוד מאוד בעניינים פה בבית הזה, זה בית כזה של אנשים שאוהבים את כל הקדמה הזאת, אז יש לי בנים שמתעסקים בזה, ובעלי בטירוף מזה, וכל מיני דברים, אז ישר ידעתי במה מדובר, וגם ידעתי שזה המצאת ההמצאות, כי באמת, באמת, אין שום סיכוי בעולם, שמשהו שכתוב ב-AI הוא, זה לא תורה מסיני. ולמחרת בבוקר פשוט התנהל דיון בתיק, אני אמרתי, אני אשיב בעל פה לבית המשפט, אני אגיע לדיון, ולדיון הבאתי איתי כמה הפתעות. למשל, הבאתי איתי פרינט, ככה הדפס, של מה חושבת הבינה המלאכותית על אימי בכור בוני, קלוד, של מייקרוסופט. אמרתי, אוקיי, האם קלוד היקר, מי זאת אימי בכור בוני? קלוד כתב, אימי בכור בוני הינה דמות מומצאת של דיסני. יפה. והבאתי ראייה חלוטה מ-ChatGPT, ששם כתבתי את שמה של השופטת, ושאלתי אם היא כתבה מאמרים עם השם של האבא. וכמובן ש-ChatGPT הסביר לי שהיא והאבא שותפים, והם כתבו מאמרים, וגם נתן לי מראה מקום של מאמרים שהיא כתבה עם האבא, השופטת, כן? ובנוסף הצטיידתי במידע שמציגות חברות AI בעצמם, שמבהירות שיש לבדוק כל אינפורמציה ואת המיטוטה, כי זה ממש לא בהכרח מדויק, ואת חוזר הכנסת, כנסת ישראל בנושא שמסביר שהרבה מן הדברים הם פשוט דיפ פייק. והגעתי ככה לדיון וביקשתי לטעון, ואבא הזה הגיש נגדי שתי תלונות בלשכת עורכי הדין על זה שימצא שהסתרתי את מערכת היחסים שלי עם האפוטרופה לדין, ולכן ביקשתי מבית המשפט לטעון לפרוטוקול ולהראות את כל הראיות שלי, בית המשפט נתן לי. ואז קם אבא וצעק, את טוענת שגוגל שיקר לי? זה מה שאת טוענת? גוגל משקר לי? ואני הבנתי את האירוע. אנשים לא מבינים איזה סכנה גדולה עורבת בבתי משפט עם ה-AI הזה. כי אם ראיות מובאות מ-AI בלי שהן נבדקות, מופקות על ידי תוכנה של בינה מלאכותית, כשאין להם תימוכין במציאות, ואנשים פשוטים חושבים שזאת האמת, מבססים תיקים ועילות תביעה שעולות כסף, ומבזבזות זמן שיפוטי, ומייצרות דמיונות ופנטזיות ופחדים וחרדות, על בסיס שקר, כי אין דרך אחרת לקרוא לזה. וזאת באמת הייתה הבעיה בדיון, לשכנע את האבא שזה לא אמת. גוגל לא ישקר לי. הוא זעק בבית משפט, והוא נדם לגלות שתוכנות אחרות סיפקו מידע בדיוק הפוך, ואף כזה שטוען להיכרות מוקדמת שלו עם השופטת, כן? אבל זה היה אירוע פשוט עזוי ומטורף, ותבינו שהיום כשמציגים ראיות בתיקים, בטח בהליכי גירושים, אפשר כמעט לעשות דיפ פייק לכל דבר. אפשר לייצר תכתובות וואטסאפ לכאורה, אפשר לייצר אפילו סרטים, להחליף את הראש שלך בראש של מישהו אחרת, להחליף את הראש שלו במישהו אחר, אפשר לייצר לכאורה סרטונים על בגידות שלא היו, דפי אקסל שלא נבראו, אפילו חשבונות בנק ותדפיסי בנק שנראים אחד לאחד אמיתיים, אבל הם לא. וזאת סכנה גדולה מאוד, בינה מלאכותית בבתי משפט, אם היא לא נלקחת בערבון סופר מוגבל, נבדקת באמצעים שאנחנו יודעים שהם אמת, יכולה לקחת צד לאבדון, ובטח אם השופט מאמין לזה, ובטח אם הצד השני לא יודע שזה ניתן בבינה מלאכותית, ולכן לא מצליח להבין איך הוא מפריח את הטיעון והראיות הכל כך לא אמיתיות האלה. אז באמת, הפודקאסט הזה זה לא רק סיפור מטורף, אלא מציאות החיים שלנו היום, שהבינה המלאכותית נגישה לכולם. אגב, גם לילדים שלנו, שעלולים לקבל תשובות שהם מקבלים ממנה, כאילו תורה מסיני, את הילד שואל שאלת בינה מלאכותית, והוא מקבל תשובה, והוא עכשיו בטוח שזהו, זה המציאות, וזה לא. זה לא. AI זה כלי מדהים שהולך ומתפתח, ואני בטוחה שימצא לו מקום גם בעולם המשפט. אבל אני מציעה לכם, שום דבר שמגיע מבינה מלאכותית כרגע לא בר שימוש בלי בדיקה במאגרים אמיתיים. וזה נכון שיש כבר משרדי עורכי דין שמשתמשים ב-AI, אבל לא כמאגרים משפטיים, אלא יותר בעזרה של תרגומים, אולי סיכומים של עשרות דפים או חוות דעת שאפשר לסכם אותם ב-AI, וגם את זה הייתי בודקת באלף עיניים, אבל רק לסגור את המעגל שנייה על התיק שלי. השופטת המליצה ושכנעה את האבא לסגור את כל התביעות וכל הבקשות, וללכת לטיפול עם הבת שלו, בדיוק כמו שאני יצאתי לו בשיחת הטלפון הראשונה, ועוד הרבה הרבה לפני שהלקוחה שלי בזבזה עשרות אלפי שקלים על שכר טרחה. אבל חברים, אתם יודעים איך זה בחיים, כל אחד חייב לעבור את הדרך שהוא חייב, ועד שבתי המשפט לא יכירו בהתעללות באמצעות מערכת המשפט, ימשיכו צדדים לסבול מצדדים מתעללים. אני אומרת את זה כל יום, אני טוענת את זה כל יום, ועדיין לא מקבלים את הטיעון שלי. אבל מתישהו שופט אחד ירים ככה, ירים את הכפפה, ואז אולי נצליח לעשות פה שינוי גדול ביחד. זהו, אתם רוצים לדעת כמה פסקו להוצאות? זה מגוחך, 5,000 שקל, יוציא 10,000. אבל זאת המערכת שלנו, ובאמת השופטת נורא נורא רחמה עליו, כי הוא כאילו כל כך האמין ל-AI ולקונספירציה, שהוא פשוט גרר את עצמו למקומות מאוד 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 לא טובים. אז אנחנו היינו האקדמיה לניהול משברים, ואני אימי בחור בוני, ואם הפודקאסט הזה תרם לכם באיזושהי דרך, שתפו אותו לאחרים ברשתות החברתיות, דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ויאללה, ניפגש בפודקאסט הבא.